יש סיפור כזה על איש שבא לרב שלו בערב יום כיפור, והוא ממש, אתה יודע, מרוסק. הוא אומר לו, כבוד הרב, אני בדילמה נוראית. בזמן של כל נדרי, יש את משחק הכדורגל הכי חשוב של העונה. מה אני אמור לעשות?
וואו, דילמה קשה.
לגמרי. אז הרב מסתכל עליו, מבין שהוא לא הולך לוותר, וחושב רגע ואומר לו, תשמע, תקליט.
תקליט? גאוני.
האיש כולו מאושר, רץ החוצה. כמה ימים אחר כך הרב פוגש אותו, שואל, נו, איך היה המשחק? אז הוא עונה, היה מדהים, והכל בזכות העצה שלך, הקלטתי את כל נדרי.
ברור, הוא שמע בדיוק, אבל בדיוק את מה שהוא רצה לשמוע.
בדיוק. וזאת נקודת הפתיחה המושלמת לדיון שלנו היום, כי קיבלנו קובץ של מקורות, קטעי הלכה ורעיונות מתוך משפטים תשפ"ו, ובמבט ראשון הם נראים כאילו לא קשורים בכלל.
נכון, יש שם הכל מהכל.
כן, דיונים על נבואה, על הכנת קפה בשבת, על שני מקלות סמליים, על כוחן של מילים. אבל כשקוראים את זה ביחד, פתאום רואים את החוט המקשר.
שהכל בעצם עוסק באיך אנחנו קולטים מסרים, איך אנחנו מפרשים אותם ומה אנחנו עושים איתם אחר כך.
נכון מאוד.
והמשימה שלנו היום היא בדיוק לנסות להבין איך עיקרון משפטי נורא עתיק, כמו האיסור על שופט לשמוע צד אחד, הוא בעצם ביטוי לתופעה אנושית הרבה יותר רחבה.
אוקיי.
אנחנו נראה איך הרעיון הזה של, נקרא לזה סינון מידע, צץ במקומות הכי לא צפויים.
יפה, אז בוא נתחיל מהבסיס, מהמקום הכי משפטי. המקורות מצטים את הפסוק, לא תישא שמא שווא.
שחז"ל פירשו אותו כאזהרה לדיין, אסור לך לשמוע את הטענות של צד אחד כשהצד השני פשוט לא שם.
וההיגיון פה הוא נורא פסיכולוגי בעצם.
לגמרי. ברגע ששמעת גרסה אחת, המוח שלך כבר מתחיל כאילו לאבד אותה, לקבל אותה, לב שלך, כמו שהמקורות אומרים, נכבש לטובתו.
ואז כשהצד השני מגיע, אתה כבר לא דף חלק?
בדיוק, אתה כבר מוטה. המוח שלך באופן טבעי ינסה למצוא פגמים בסיפור השני, כדי שזה יתאים למה שכבר שמעת.
זה מזכיר לי את הסיפור המדהים שהיה שם על רב איליש.
אה, כן.
זה לוקח את הרעיון הזה מבית המשפט לחיים עצמם. הוא כלוא, יחד עם חבר שיודע כביכול את שפת הציפורים, ופתאום מגיע עורב.
ומתחיל לקרקר.
ורב איליש שואל מה הוא אומר, והחבר מתרגם, אליש ברח, אליש ברח.
והתגובה של רב איליש היא מיידית, הוא פוסל את זה על הסף.
כן, עורב זה שקרן, לא סומכים על עורבים, הוא נשאר במקום, הוא אפילו לא בודק.
הדעה הקדומה שלו פשוט חסמה את המידע, אבל אז קורה משהו מעניין.
מגיעה יונה, והיא אומרת בדיוק את אותו דבר, אליש ברח, אליש פרח.
וכאן התגובה שלו הפוכה ב-180 מעלות.
לגמרי.
הוא אומר, כנסת ישראל נמשלה ליונה. אם היונה אומרת לי לברוח, זה סימן משמיים. והוא בורח וניצל.
הוא שמע את אותו המסר פעמיים.
אותו מסר מילולי בדיוק, אבל המסנן שלו, האמנות המוקדמות שלו, הוא זה שקבע איזה מסר ייכנס ואיזה פשוט יידחה.
אוקיי, אז הסיפור הזה מראה איך האמונות שלנו מסננות את המציאות. זה מרגיש מאוד אנושי, פסיכולוגי, אבל מה שהפתיע אותי זה שהמקורות לוקחים את אותו רעיון של סינון ומיישמים אותו על נבואה. איך זה קשור בכלל?
זה קשר מבריק. חז"ל בעצם שואלים את אותה שאלה, איך נביא מקבל מסר? האם המסר שהוא מקבל הוא נקי, או שגם הוא עובר דרך הפילטרים של האישיות שלו?
והם עושים הבחנה דרמטית?
כן. בין משה רבינו לכל שאר הנביאים.
זו הבחנה על האספקלריה, נכון?
בדיוק. אספקלריה זו מילה קצת עתיקה למראה או לעדשה. הם אומרים שכל הנביאים קיבלו את הנבואה דרך אספקלריה שאינה מאירה.
שזה כמו להסתכל על העולם דרך זכוכית צבעונית.
בדיוק. אתה רואה את המציאות, אבל היא צבועה בגוון של הזכוכית, בגוון של האישיות של הנביא, הפחדים שלו, התקוות שלו.
ולעומת זאת משה?
משה? קיבל את הנבואה דרך אספקלריה המאירה, זכוכית שקופה לחלוטין. המסר עבר דרכו בלי שום עיוות, בלי צבע אישי.
זה רעיון מדהים, אבל מה זה אומר בפועל? שלא הייתה לו אישיות? זה נשמע כמעט בלתי אפשרי.
שאלה מצוינת, ולא שלא הייתה לו אישיות, אלא שהאישיות שלו לא צבעה את המסר. והמקורות קושרים את זה ישירות לתכונה אחת ספציפית שלו.
הענווה.
הענווה. התורה אומרת שהוא היה ענב מאוד מכל האדם. הענבה המוחלטת הזו, הביטול העצמי הזה, הוא מה שאפשר לו להיות צינור נקי.
לא היה שם אגו.
בדיוק. לא היה אגו שהיה צריך לפרש דברים לטובתו. לא היו רצונות אישיים. הוא היה פשוט שלוח. זה המצב האידיאלי של קבלת מסר טהור.
אז קבלת מסר טהור דורשת ביטול עצמי, אבל מה קורה כשאנחנו צריכים לפעול בעולם, לא רק לקבל מסר?
וכאן זה נהיה מורכב, וזה בדיוק המקום שעליו לוקח אותנו הנביא זכריה עם הדימוי החזק הזה של שני המקלות.
מקל נועם ומקל חובלים.
נכון, הוא לוקח שני מקלות, לאחד הוא קורא נועם ולשני חובלים.
נועם זה די ברור, הנהגה נעימה, רכה, כמו רואה טוב, אבל חובלים, מלשון חבלה, זה נשמע אלים.
זה מסמל הנהגה של דין, של יד קשה, של ענישה כלפי מי שמשחית את דרכו. ומה שחשוב פה זה שהוא מחזיק את שני המקלות.
זו לא בחירה של או-או.
בדיוק. זה לא דיכוטומיה של טוב מוחלט מול רע מוחלט, זו הכרה שמנהיגות אמיתית דורשת את שני הכלים.
יש מצבים שדורשים את זה, ויש מצבים שדורשים את ההפך.
נכון מאוד. החוכמה היא לדעת באיזה מקל להשתמש מתי, זו בחירה מודעת.
והרעיון הזה של לבחור את הכלי הנכון מתחבר לי לנושא הבא שם, כוחן של מילים. הם מדברים על עיקרון שנקרא ברית קרוטה לשפתיים.
שזה בעצם אומר, תיזהר לאט המוציא מהפה. למילים שלנו יש כוח לברום מציאות, לטוב ולרע.
כן, והדוגמאות שמביאים הן מאוד פרקטיות. למשל, אל תהי ברכת הדיות קלה בעיניך.
כלומר, גם לברכה של אדם פשוט יש כוח. או ההנחיה שאם חלמת חלום רע, תלך למישהו שאוהב אותך כדי שהוא יפתור לך אותו לטובה.
למה?
כי לאופן שבו מפרשים את החלום במילים, יש השפעה על איך שהוא יתממש.
אני מבין את הרגישות הפסיכולוגית, למשל, במה שהם אומרים, לא להגיד לאדם חולה, אל תתרח, שזה מדגיש את הקושי שלו.
נכון, אלא פשוט להגיד שב.
זה עדין ויפה, אבל הרעיון שלפתרון חלום יש כוח ממשי לשנות את המציאות, זה לא נשמע קצת כמו אמונה תפלה?
אני מבינה את הסקפטיות, אבל בוא נסתכל על זה לא רק באופן מיסטי, אלא פסיכולוגי. כשמישהו שאוהב אותך נותן לך פרשנות חיובית למשהו שמפחיד אותך, מה זה עושה לך?
זה מרגיע. נותן תקרה.
בדיוק. זה משנה לך את התודעה, וזה משנה את האופן שבו אתה פועל בעולם, והפעולות שלך הן אלה שבסופו של דבר משנות את המציאות. זה לא קסם. זו הבנה עמוקה של הקשר בין תודעה, דיבור ומעשה.
אוקיי, קיבלתי. אז מי הפרשנות של נבואה והכוח של מילים? אנחנו עושים קפיצה חדה למקום הכי יומיומי שיש, המטבח שלנו בשבת.
כן, וספציפית לקפה.
איך כל העקרונות האלה קשורים לקפה של הבוקר?
זה המבחן האמיתי. איך לוקחים רעיונות גדולים ומיישמים אותם על פרטים קטנים? בגדול, כל סוגי הקפה מתחילים מפולי קפה שקולים אותם.
והקליעה הזו נחשבת הלכתית ל...
סוג של אפייה. ואז השאלה הגדולה בשבתי, האם מותר לבשל משהו שכבר נאפה?
ולשפוך מים רותחים על אבקת קפה זה סוג של בישול?
בדיוק. ומכאן נובע כל הדיון המורכב. אז בעצם, כשאתה מכין קפה שחור בשבת, אתה מבשל משהו שכבר נאפה.
ופה יש ויכוח גדול.
נכון. הספרדים בדרך כלל מקלים. הם מתירים לשפוך מים רותחים ישירות מהקומקום, מה שנקרא כלי ראשון.
והאשכנזים?
האשכנזים והמחמירים יותר סבורים שזה אסור, כי יש בישול אחרי אפייה.
אז מה הם עושים? מבטרים על קפה?
לא כל כך מהר. הפתרון שלהם הוא כלי שלישי. הרעיון הוא שככל שהמים מתרחקים מהמקור הרותח, כוח הבישול שלהם נחלש. אז מעבירים את המים לכוס אחת, שזה כלי שני, ומהכוס הזו לכוס שנייה, שזה כלי שלישי, ורק אז מוסיפים את הקפה.
ואז המים כבר לא מספיק חמים כדי לבשל?
בדיוק.
ומה עם קפה נמס? זה אותו סיפור?
שם המצב פשוט יותר. כי בתהליך הייצור של קפה נמס, האבקה עצמה כבר עברה בישול מלא.
ויש כלל כזה?
אין בישול אחר בישול בדבר יבש. ומכיוון שהאבקה כבר מבושלת ויבשה, רוב הפוסקים מתירים לשפוך עליה מים אפילו מכלי ראשון.
אז כל הדיון הזה על קפה הוא בעצם שאלה של פרשנות. האם הפעולה הזו נחשבת בישול או לא? זה מחזיר אותנו להתחלה.
בדיוק. זה יישום של עקרונות מופשטים על מציאות מודרנית. זה לא שונה מהותית מהשאלה אם העורב הוא מקור אמין. בשני המקרים צריך לפרש את המציאות.
אוקיי, אז קפה זה על איסור בישול. אני רואה שיש דיון דומה על הכנת מיונז ביתי בשבת סביב איסור אחר, לישה. זה נשמע לי מוזר. לישה זה בצק.
נכון, במקור האיסור מתייחס לחיבור של קמח ומים. השאלה היא, האם הרבוב של דברים אחרים ליצירת בלילה עבה נכנס גם הוא לאיסור?
ויש כאלה שמחמירים.
כן, הם טוענים שהכנת מיונז, הרבוב שמן, ביצים, חרדל, יוצרת בלילה עבה שאסורה.
רדע, אז לפי ההיגיון הזה, גם להכין תחינה או, לא יודע, לערבב קוטג' עם ירקות, זה יכול להיות בעייתי?
בדיוק, שאלת את שאלת המפתח, ולכן הדעה המקובלת יותר מקלה, היא אומרת שהרבוב של דברים שכבר היו רכים ונוזליים מלכתחילה, זה לא לישה במובן המקורי.
אז מותר, אבל יש תנאים.
כן, עושים את זה ממש לפני הארוחה, לא מכינים כמות גדולה, וגם משנים קצת את צורת הערבוב, לא עם מטרפה, אלא בנחת, עם כף.
והדוגמה האחרונה מהיום-יום קצת הפתיע אותי, מה עושים אם נופלת עדשה מהמשקפיים בשבת? אני מניח שהחשש הוא מתיקון קלי.
כן, האיסור הוא תוקע לחבר שני חלקים זה לזה באופן קבוע. החשש הוא שאם תחזיר את העדשה למסגרת, במיוחד אם יש שם בורג, זה עלול להיחשב תיקון.
ושמזה תבוא גם להדק את הבורג?
בדיוק, וזו כבר מלאכה גמורה.
אבל זה לא תיקון מקצועי, זה פתרון זמיני כדי שאוכל לראות.
וזה בדיוק הטיעון של הצד המקל. הוא אומר, ראשית, שאדם פשוט שמחזיר עדשה הוא לא אומן. ושנית, וזה טיעון פסיכולוגי חכם, אדם נורמלי חושש להדק את הבורג חזק מדי ולשבור את העדשה ליקרה שלו.
אז הוא ימנע מזה באופן טבעי.
סביר להניח. ואם אלו משקפיים שהעדשה נכנסת בקליק, בלי בורג, אז המצב עוד יותר קל.
מה שיפה בכל הדוגמאות האלה, זה שהן מראות שההלכה היא לא תמיד שחור או לבן. יש דעות, יש מחלוקות, הכל תלוי פרשנות. וזה מחזיר אותי למקל נועם וחובלין.
איך?
אני רואה את אותו היגיון במחלוקת שמצאתי שם לגדי צעקה בתפילה. זה מרתק.
זו דוגמה נהדרת. יש פה שתי גישות שונות לגמרי. הגישה המחמירה של הנועם אומרת שמי שצועק בתפילה הוא מקטני אמונה, כאילו הוא לא מאמין שאלוהים שומע בלחש.
והצעקה האמיתית צריכה להיות פנימית.
צעקת הלב, בדיוק. שקטה.
ומצד שני, אני מניח יש גישה יותר סוערת.
לגמרי. הגישה השנייה אומרת שבשעת צרה גדולה לא רק שמותר לצעוק, אלא זו מצווה לזעוק. יש עיקרון שאומר אין אדם נתפס על צערו.
כשאדם כואב, הזעקה היא תגובה אנושית.
לגיטימית ואפילו רצויה. כמובן, תמיד יש את השיקול הפרקטי של לא להפריע למתפללים ליד.
אז שוב, אין תשובה אחת. זה תלוי במצב.
נכון, וזה נכון גם לדברים שנראים טכניים לחלוטין. למשל, הדיון האם בצק שנילש רק עם מי פירות, בלי מים, חייב בהפרשת חלה.
ומה הפתרון?
פשרה קלאסית, מפרישים חלה כדי לחסות את כל הדעות, אבל לא מברכים על ההפרשה בגלל שאולי זה לא באמת נדרש. זו הכרה בקיומו של הספק.
והדוגמה האחרונה שאני חושב שמסכמת יפה את הגיוון הזה, היא מנהגים שונים בין עדות. למשל, האם לעמוד או לשבת בהכרזת ראש חודש.
המנהג הנפוץ הוא לעמוד, כזכר לקידוש החודש שהיה נעשה בעמידה, אבל המקורות האלה מספרים לנו שהיו קהילות שלמות, בצפון אפריקה למשל, שלא נהגו לעמוד.
הם המשיכו לשבת.
כן, וזה מראה לנו שהמסורת היא לא מונוליטית. יש בה גוונים, יש לגיטימציה למנהגים שונים, וזה חלק מהאושר שלה.
אז אם אני מנסה לחבר את כל הנקודות במסע הזה, התחלנו מאותו אוהד כדורגל ששמע רק מה שנוח לו. וראינו איך הרעיון הזה של סינון מידע משפיע על הכל, על צלילות הנבואה, על הבחירה בין הנהגה רכה לקשה, על האופן שבו אנחנו משתמשים במילים.
ועד לפרשנות של אחות סבוכות על קפה ומשקפיים בשבת.
בדיוק.
והחוט שתופר את הכל ביחד הוא באמת עניין הפרשנות. כל הזמן אנחנו מפרשים. בין אם זה מסר אלוהי, קבלה של חבר או כלל הלכתי.
והשאלה תמיד נשארת.
כן. האם אנחנו מצליחים להיות אספקלריה מהירה, זכוכית שקופה שקולטת את הדברים כפי שהם, או שאנחנו תמיד אספקלריה שאינה מהירה, שצובעת הכל ברצונות ובפחדים שלנו.
וזה משאיר אותי עם מחשבה אחת לסיום. כל הדיון הזה נפתח מהפסוק לא תישא שם השור. העזרה לשופט לא לסנן מידע.
נכון.
וזה מעלה שאלה שרלוונטית לכולנו, במיוחד היום, בעידן של הצפת מידע. כשאנחנו ניגשים ללמוד משהו חדש, לא משנה אם זה טקסט עתיק או כתבה בחדשות, איך אנחנו יכולים לוודא שאנחנו באמת מקשיבים דרך זכוכית שקופה? איך נמנעים מלהקשיב באופן סלקטיבי, כזה שמחפש רק את האישור למה שכבר החלטנו מראש שאנחנו רוצים למצוא?